ממשיכים בלימוד ספר הלכות תשובה מאת רבנו הגדול הרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של פרק א' בהלכה ג' לא? נדמה לי. מה?
סיימנו ב'.
לא לגמרי מדויק. אנחנו התחלנו לדבר, היה לנו שתי שאלות על הלכה ב', ונדמה לי שענינו רק על אחת. לא, בעצם ענינו על שתיהן. אז אם כך, שאלנו איך יכול להיות, השאלה השנייה הייתה, איך יכול להיות שהסעיר מחפר על הקלות גם בלי תשובה, נכון? ואני אמרתי שלפי מצב החיים בזמן שבית המקדש קיים, כאשר האדם מחובר אל הכלל, אז גם אם הוא לא עושה תשובה מפורשת, אבל מקצת תשובה נעשית בקרבו. כלומר, אם הוא עבר רק עבירה קלה ולא עבר עבירה חמורה, ואינו, הוא לא עבר על קרת או מיתת בית דין, זה סימן שהחטא שלו לא היה ממש חטא. כלומר, זה לא היה מתוך הכרה מלאה, אלא זה מעין שוגג. מה? זהו, ולכן הסעיר המשתלח מועיל גם לגבי עבירות קלות, אף על פי שלא עשה תשובה. זה לא ויתור על מוסר היהדות, זה פשוט סעיף מעמיק בתחום אחד. יש רק שאלה שנשאלה, שעליה באמת לא עניתי, אבל אמרתי שנענה יותר מאוחר, איך הסעיר בכלל מחפר? איך זה עובד הסיפור הזה? לוקחים איזה תאיש מסכן, כזה עם עיניים טובות, שמעולם לא עשה רע לאף אחד, וזורקים אותו מן הצוק. וזה מחפר על עוונות בני ישראל, זה ממש סקנדל. הכיצד? האח. וכי למה? אז זה, אמרתי, אולי לקראת יום הכיפורים שם, אני בכלל רגיל לקראת יום הכיפורים לדון בנושא הזה, אז בינתיים נשאיר את זה. כן. למה הווידוי נעשה דווקא על ידי דיבור? אתה צודק, אבל מאחר ואני דילגתי, אנחנו נשמור את זה לפרק ב'. כי בפרק ב' הוא חוזר לדבר על הווידוי, ואז נדבר. בסדר? נשאר כוחך שאתה מזכיר את הדבר. הלכה ג' כן, מה אתה רוצה? השאלה היא פשוטה, איך יכול להיות שהסעיר מחפר? זה הכל. אתה רוצה שאני אתחיל להשיב, למרות שאני אמרתי שנשיב על זה יותר מאוחר? לא, אני לא מוכן. לא מוכן. זהו. אגב, אם אתה רוצה, יש לי מאמר על זה. יש לי המאמר על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. התפרסם בספר זיכרון, הנקרא... שכחתי את השם של הספר זיכרון. אבל שם זה מודפס. אם אתה רוצה, כל כך. הלכה ג' בזמן, זה היה לזכרו של בחור מישיב, שני בחורים מישיבת רמת הגולן, מישיבת הגולן, חיספי. טוב. בזמן הזה, שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה. אז מה עושים? הרי אמרנו שצריך תשובה וכפרה. אבל אין כפרה. אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. למה אין לכם ספרים? אין מספיק ספרים? אני חושב שהיה בוכתה פה. לא משנה. התשובה מחפרת על כל העבירות. טוב, אם זה ככה, אז לא צריך את בית המקדש. חבל על הכסף. אתם יודעים כמה זה עולה לבנות, לתחזק את בית המקדש, הקרבת הקורבנות, התרחה שזה אומר, לצאת מהבית,
הקורבנות עצמם,
כל הבלגן הזה. כשאתה אומר לי, אתה יודע מה? אם אין בית המקדש, לא צריך. לא צריך. אז תודה רבה, אז אני לא אבנה בית המקדש. כן. אני לא יודע אם התשובה שווה קורבן, אבל הוא אומר שהתשובה מחפרת. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, התשובה משיבה. והקורבן מחפר. עכשיו אין לך קורבן, גם התשובה היא מחפרת. כן, כאילו התשובה לקחה על עצמה גם את התפקיד של הכפרה. אם כך, בשביל מה לי, כל העבודה הקשה הזאת של, של הקורבנות, זה עולה המון כסף. מה אתה מתכוון? אז אתה אומר משהו מעניין. אבי אמר לנו, כשהכל קטן גם זה קטן. כלומר זה נכון, התשובה מחפרת, אבל עוצמת החיים היא פיצית, כלומר קטנטנה, פיצפונית, ננסית, גמדית. זה עוצמת החיים שבזמן שאין בית המקדש קיים. אז החיים לא משהו משהו, העבירות לא משהו, התיקונים לא משהו, הכל בקטן. עוצמת החיים שמתגלה בזמן שבית המקדש קיים היא אחרת לגמרי. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, התשובה היא תשובה של הכלל. כשאין בית המקדש קיים, התשובה היא תשובה של הפרט. וכאן, מקום להזכיר דבר שקצת התחלנו בו בשביל שעברה, להזכיר איך היה נראה יום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים. בספר עזרא, למשל, מסופר ששווי הגולה עשו ראש השנה. ושם זה מסופר בעסק גדול איך עזרא מצליח להבקיע את כל הציבור. עשרות אלפי אנשים בוכים למשמע דברי התורה. וחצי מהיום לומדים תורה, קוראים בתורה בציבור, חצי מהיום הולכים ואוכלים ושותים ושמחים כי עזרא אמר להם לאכול. מה כתוב מיד אחרי זה? עשו את חג הסוכות. ואחרי חג הסוכות, יומיים לאחר מכן, עשו יום תענית גדולה, שבאותו יום ביקשו מחילה וסליחה על כל עוונותיהם. מרגישים שחסר שם משהו באמצע. יום כיפור, נכון? יום כיפור לא מוזכר. אומרים הריקים באקדמיה, כי יום כיפור עוד לא היה קיים. כך אומרים הריקים, כדרכם. ריקים. אלא שפשוט מאוד, לא הוזכר יום הכיפורים, אתם יודעים למה? כי זה לא היה חשוב. כלומר, זה לא נגע לאנשים. מי עשה את יום הכיפורים בזמן בית המקדש? הכהן הגדול, הוא עבד קשה על זה וזהו. כל האחרים מס. כתוב ככה, שלא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים בבגדי לבן, שאולים, ליד כל העיר היה כרם, ובכרם היה רחבת ריקודים. הבנות יצאו לשם, לבושות בבגדי לבן, וכל מי שאין לו אישה, היה הולך ונפנה לשם, ומוצא את בת זוגו ומתחתנים. כלומר, זה היה יום השידוכים הכללי, היה יום הכיפורים, ושם מסופר מה היו הבנות אומרות, בחור, סנה עיניך, וראה מה אתה בוחר, מה אתה בורר לך, שאין האישה אלא ליופי. מי היה אומר את זה? היפות שבא. אלה שהיו מיוחסות, לא יפות, מיוחסות, היו אומרים, שים עיניך במשפחה, שאין האישה אליי למשפחה. ואלה שהיו, טוב, בסוף אין ברירה, כעורות שבהן. לא, אבל זה לא מה שכתוב. כן? היו אומרות, טוב, קחו אותנו לשם שמיים. כן, תקחו אותנו, שקר אכן הבל היופי, קחו אותנו לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. כן, שמים זהב על אישה, כל אישה שיש לה תכשיטים היא יפה פתאום. אז זה מה שהלך ביום הכיפורי עכשיו. טוב, זה הרווקים. מה עשו אלה שלא מעוניינים להתחתן, או שהם צעירים מדי, או כבר התחתנו. אז כתוב בגמרא, שהרי אסור להתרחץ ביום הכיפורים, נכון? אסור להיכנס אפילו למים. אפילו אצבע אסור להכניס למים ביום הכיפורי. אבל אז המשנה דנה בשאלה, אדם שצריך לעבור את הנהר. יש איזה נחל, או עמת מים, הוא צריך לעבור, מה יעשה? יום כיפור היום. אומרת, אומרת המשנה, תלוי, אם הוא הולך לשמור על הכישויים שלו, שלא יגנבו לו, אז מותר לו להיכנס למים עם הבגדים, בהליכה, אבל לא בחזרה. אז מה הוא יעשה? יישאר תקוע שמה עד סוף הנעילה. ולשמור את הכישויים. ואם הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו, מותר לו גם בהליכה וגם בחזרה, כיוון שזה צורך מצווה, יתירו לו גם בחזרה. שאלה, מה עושה רבו ביום כיפור? נותן שיעורים? אני יודע שהרבנים ביום כיפור אין להם זמן לתת שיעור. הוא לומד, הוא מתפלל. אז כנראה שלא התפללו. לא התפללו במשהו מיוחד. ומה עוד היה שם? כן, מי שלא הולך ללמוד תורה, ואין לו כישויים לשמור עליהם, אז מה עוד הוא יכול לעשות ביום כיפור?
רוכב על
אופניים. לא. למרות שלפני כמה שנים, ביום י' בתשרי, עליתי על מונית, אמר לי הנהג, אתה יודע, אתמול יום כיפור, איזה יופי זה היה, כל הכבישים היו פנויים. אמרתי לו, רגע, מה, אז אתה נוסע ביום כיפור? הוא אומר, כן, אני עובד עם מסגב לדח, רק על פי כוח נפש, וחוץ מזה אני ערבי. אז מי שהיה לו זמן, היה הולך לבית המקדש, יושבים, עומדים בעזרת ישראל, רואים את הפייסות. מה זה פייסות? אוספים את הכהנים, מי לוקח את הראש? ואז מורידים את האצבעות, מתחילים לספור את אנדינו, ואז מתרגשים הרבה מכל הסיפור הזה. היו גם, הייתה תקופה שהיה ריצה על גבי הכבש של המזבח, כדי לראות מי יזכה ראשון. בקיצור, יום הכיפורים היה יום נחמד. מי עבד קשה? הכהן הגדול עבד קשה. כל היום כולו מיוזע. זאת אומרת שהוא היה עושה דרך האישיות הפרטית שלו את העבודה של כל ישראל כולם. בזמן הזה אין לנו כהן גדול, אין לנו בית המקדש, אין לנו מזבח כפרה. אז התשובה הפסיקה להיות תשובה כללית והתחילה להיות תשובה פרטית. יוצא שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבור בנפשו ביום הכיפורים את מה שהכהן הגדול היה עובר ביום הכיפורים. ולכן יום הכיפורים הוא כל כך קשה, כי האדם צריך עכשיו לעשות תשובה על כל עוונותיו, צריך להתפלל בדבקות ובשייכות לריבונו של עולם. הדבר הזה לא פשוט כלל וכלל. אז זה מה שהפסדנו. עם חורבן בית המקדש הפסדנו את המדרגה הכללית. דבר נוסף הפסדנו, זה הכפרה על העבירות הקלות גם בלי תשובה, שזה גם איזה רווח כלשהו. כן. אתה אומר ככה, קשה לך לא לראות שגם הרווחנו משהו, שיום הכיפורים הוא עצוב. הרווחנו את הקושי. אז הרווחנו העמקה של הזהות הפרטית. בסדר, אוקיי. כאשר הרב לימד פרשת תרומה, הוא ציין כי יש שני משכנים. מה אתה אומר? דבקות פרטית. לפני כן הדבקות הייתה כללית. אבל הכלל לא מורכב מפרטים. הכלל לא מורכב מפרטים. אנחנו פרטים בתוך כלל, אבל אנחנו לא מרכיבים את הכלל. כלומר, הכלל, בוא נסביר לך משהו. הכלל זה לא יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. אין יהודים. סיגמה כל היהודים זה הכלל. לא. הכלל הוא המגמה הכללית, דיינו נשמת הכלל, נשמת היחידים, והנשמה הזאת היא מתפרטת אצל כל יחיד ויחיד. אבל מי שעשה תשובה בזמן שבית המקדש היה קיים, היה נשמת הכלל. היא חזרה בתשובה. זה הכלל. הכלל, אדוני היקר, אני חושב שאתה לומד מספיק זמן מכון מאיר, כדי לדעת שהכלל איננו סך הפרטים. אדם היום עושה תשובה, תשובתו באופן אוטומטי משפיעה גם על כלל ישראל. משפיעה. אבל היא לא על כנסת ישראל, אבל היא לא התשובה של כנסת ישראל. ודאי, זה לא אותה דרגה. כאשר הרב לימד פרשת תרומה, הוא ציין כי יש שני משכנים, משכן משה ומשכן אהרון. כדאי להזכיר גם כאן, כי בית המקדש זה לא רק כפרת עוונות. חכם ניסן, אני מאוד מעריך את היושר האינטלקטואלי שלך, אבל אנחנו עכשיו עסוקים בכפרה. נכון, בית המקדש הוא לא רק כפרת עוונות, הוא משהו הרבה יותר גדול מזה, אתה צודק. אבל כאן אנחנו עסוקים בשאלה, מה, מבחינת הכפרה מה הרווחנו? כן.
לא היה עדיף להתיר במות אחרי חורבן הבית?
האם לא היה עדיף אחרי החורבן להתיר במות?
לקבל איזה מין עוצמת
חיים כזאת. סינתטית. תשובה. היה ניסיון כזה. כלומר, עם החורבן נוצרו שתי גלויות. גלות בבל וגלות מצרים. בגלות מצרים המשיכו את הקורבנות. ובגלות בבל המציאו את בית הכנסת. השאלה היא מה יחזיק מעמד. אנחנו רואים במציאות שהניסיון להמשיך את הקורבנות, כלומר לעשות איזה מיני מקדש בעולם שבו אין מקדש, זה לא עבד. כן.
כל העניינים בעזרה, בראש השנה
ובסוכות. איפה כתוב מה שכתוב בספר עזרה? אני חושב שזה כתוב בעזרה. באיזה פרק בעזרה? אפשר לחפש. אני מציע ככה, יש שתי אפשרויות. או שאני עכשיו אחפש בספר עזרה, או שאתה תחפש בספר עזרה. ספר עזרה הוא לא ספר כל כך ארוך, אז אפשר לקרוא. חוץ מזה שזאת הזדמנות לחזור על עזרה. הערה קטנה, האם כדאי לקרוא את ספר התנך? כן. זה הספר שלנו, אז מה אתם רוצים? שהכמרים יקראו את זה? הם יודעים את זה יותר טוב מאיתנו. אז הגיע הזמן שנלמד קצת תנך. לפעמים, אני קצת מפלט, לפעמים אנשים אומרים, חזרתי בתשובה, עכשיו אני שומר שבת, מניח תפילין, הכל וזה וזה. מה כתוב בתורה אתה יודע? לא. אז איך אתה דבקת ביהדות, בלי לבדוק אם זה נכון או לא, אולי רימו אותך, תבדוק, תקרא את התנך, איזה תבדוק אם אתה נחזור בתשובה או לא. לכן כדאי ללמוד את התנך. טוב. בואו נמשיך. בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה, התשובה מחפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו, מה זה אפילו רשע? זה בקמץ פתח. כלומר, הוא הרשיע. כן? זה לשון עבר, זה הפועל. כן? אפילו רשע כל ימיו, ועשה התשובה באחרונה, כי אם לא, אם זה היה השם, היה צריך לכתוב אפילו היה רשע כל ימיו. אבל אפילו רשע, הכוונה פה, פועל. בסדר? אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו. שנאמר, רשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. שאלה. למה? הרי אדם הרשיע כל ימיו, בסוף ימיו עשה תשובה. אומרים, תשמע, כל מה שהיה נמחק. יש שתי הסברות אפשריות לדבר הזה, האחת נכונה והאחת לא נכונה. הלא נכונה היא המצויה בהרבה דרשות בינוניות. הדרשנים הבינוניים אומרים ככה. האדם, לפני כשעשה תשובה, האדם שהיה רשע היה אדם א', עכשיו עשה תשובה, בעצם נמחק כל מה שהיה, עושים עכשיו ריסט, יש לנו עכשיו אדם חדש. זה מה שאומרים הדרשנים. וכיוון שזה אדם חדש, אז אני לא דן את האדם הקודם. האדם הקודם יצא מהזירה, עכשיו יש לנו אדם חדש, והוא דווקא צדיק. עד כאן ההסבר הלא נכון. מה בעייתי בהסבר הלא נכון הזה? מלבד זה שהוא לא נכון. זה פסימי. זה מוחק את האדם שהיה. בעצם זה אומר, אין תקווה. היינו צריכים בעצם להרוג אותך. אתה בעצם נהרגת, ועכשיו בעצם נברא אדם אחר לגמרי, שאין לו יחס באמת עם האדם שהיה. זו תפיסה פסימית של העולם. מהו ההסבר הנכון? ההסבר הנכון הוא בדיוק ההפך. אם 80 שנה של רשע הביאו אותך להיות צדיק, אז לא היית כל כך רשע. זה הדרך שלך להגיע להיות צדיק. אז רטרואקטיבית זה נותן ערך לכל מה שהיה. מה אתה אומר? זה נשמע קצת ככה. למה? כן, בדיוק, בדיוק. אני לא מבין, אם החלטתו להיות רשע הייתה החלטה שלמה ומלאה, אז למה הוא נהיה צדיק בסוף? אז זאת אומרת שהיה משהו באישיות שלו שדחף אותו לקראת ההבנה שזה לא טוב לרצוח, למשל. או מקרה מסוים, אבל הוא היה רגיש למקרה. כי הרי, אתה יודע, אנחנו מתהלכים בעולם, אנחנו כל הזמן שומעים קולות בעולם, ולפעמים אנחנו מחליטים להקשיב לקולות, ולפעמים אנחנו מחליטים שלא להקשיב. כלומר, משהו בו היה מוכן להקשיב למקרה. יש באורות התשובה, זין זין, איפה יש אורות התשובה? איפה? יש. במהדורה הצהובה. פרק זין, פסקה זין כוכבית, לביצוע השיחה, אומר כך הרב, להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורח יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. כל פעם שהוא זוכר את החטא, הוא שמח. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם יסוד הבריאה. כלומר, אם הוא עשה תשובה אמיתית, אז אין לו כבר חשק אל החטא, אין לו רצון בחטא, ואז הוא יכול להתבונן בחטא מבחינת ההשגחה הכוללת, שהיא המביאה אותו בין היתר להיות צדיק ולתקן את העולם כולו. כל זמן שיש לו דברים מטורפים בנפש על מה שהוא רצח כל ימיו, אז הוא עדיין בבחינת תשובה מיראה. אז הוא עדיין לא שב בתשובה שלמה. ברגע שיש תשובה מאהבה, מתוך הזדהות מלאה עם הטוב, אז גם הרע מושקף מבחינת הטוב. כמו שאמר יוסף, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. כי הוא מבין איך החטא הזה תורם לתיקון העולם. כן. ודאי שזה יוצר בעיה עם בחינת האחריות של הבן אדם. אלא שהמדרגה הזאת מגיעים אליה רק אחרי שהוא ניתק את עצמו מן החטא. כל זמן שהוא ניתק את עצמו, אז החטא הוא שלו. יעוין בט"ז א' אחד, באורות התשובה. כן. איך שאתה רוצה, אפשר גם את זה להגיד. טוב, כן.
איך מסתדר פה שכתוב שאין מזכירים לו מה שקוראים במסעת ישרים שהקדוש ברוך הוא לא מבטר?
הקדוש ברוך הוא לא מבטר, ודאי שהוא לא מבטר. אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מי שלא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לו על החטאים.
אז מה שכתוב שהוא לא מוותר זה מי שלא עשה תשובה?
בוודאי, אם הוא עשה תשובה אז מן הדין מגיע לו שלא יזכירו לו. כן. אם לא מזכיר אם לא, אז למה צריך לכפר? נכון.
אין לו כלום.
זה בלוף.
זה בלוף.
עד כאן השאלה?
כן.
עכשיו אני רוצה לענות. תשובה, הוא עצמו כבר לא אחראי, אבל יש לו מצוות כפרה. יש לו מצווה חדשה. כן. מה?
על מה?
לא. הרושם שהחטא עשה במציאות לא נעלם. עכשיו יש לו מצווה לטפל בזה. העברית המודרנית שונה מלשון הקודש בהרבה מובנים ועלולים לגרום להבנה שטחית ואף מוטעית. קריאה בלתי מבוקרת בתנ"ך הביאה לדעתי לזלזול הקיים, לזלזול הקיים היום בכל דבר יהודי אצל מרבית עמנו. מסקנה, אין ללמוד תנ"ך. אני לא מצליח להזדהות עם האמירה הזו. כן. אני לא אמרתי נגד רבנים. אמרתי נגד דרשנים בינוניים. לא אמרתי...
כן. אני אחר,
ואיני
אותו
האישה
עשה אותם מעשים.
יפה.
זאת אומרת שהיא יכולה לקחת את הלכת הקשה שלו, יש עם זה שום מקום להבנה.
יפה. אתה מתייחס להלכת ד' שבפרק ב', נכון?
נכון.
שלכאורה, שם הרמב״ם מדבר כמו הדרשנים הבינוניים. שהרי הוא אומר שהחוזר בתשובה משנה אפילו את שמו. כלומר, איני אותו אדם שעשה את המעשים, נכון? הדרשנים הבינוניים, הזכרתי לפני כן במהלך השיעור, שהדרשנים הבינוניים סבורים שהתשובה היא בניית אדם חדש ומחיקת האדם הקודם. והנה, רבי חיים שואל שאלה גדולה, איך אתה אומר עליהם שהם לא צודקים? הנה הרמב״ם אומר את זה בפרק ב' הלכה ד', שמה לא למד את ההלכה הזאת? אבל זה מה שמשתמע. טוב, תשובה. האם אתה שמת לב מהי המילה הראשונה בהלכה ד'? אני מבקש שתסתכל במילה הראשונה של ההלכה ד' שם. מדרכי. כלומר, האסטרטגיה הפסיכולוגית של האדם כדי להתנתק מן החטא זה שהוא יחליט שהוא לא אותו אדם. אבל איך התשובה עובדת? הקדוש ברוך הוא מסתכל על דרכיו של אותו אדם ומחבר את מה שהיה עם מה שהגיע. כלומר, מה שכתוב בפרק ב' הוא ההרגשה של אותו אדם, ומה שכתוב בפרק א' זה המציאות, זה האמת המטאפיזית. הבנת? כך שניצלנו מקושייתך. יפה. למה תשובה פסימית אינה נכונה? תשובה, כי היהדות כולה אופטימית. כלומר, זה היסוד של האמונה בבריאת העולם. אם הקדוש ברוך הוא ברא, אז הכל תחת אחריותו. אם כן, אין דבר אבוד. זה נגיד, זה מסקנה מתבקשת מהמונותאיזם המוחלט. כיוון שהיהדות היא מונותאיסטית, אין אצלה דבר אבוד. לכן היסוד של כל התורה כולה הוא, מהו העיקר החשוב ביותר ביהדות? מ-13 העיקרים, מה העיקר החשוב ביותר? תחיית המתים. כי תחיית המתים אומרת שאין דבר אבוד, גם לא המוות. שלום רבנו, לפי פירושו של הרב, אפילו רשע כל ימיו, משמע שאפילו חטא במזיד להכעיס מתברר שרשעותו היא זאת שהביאה אותו לתשובתו העילאית. אם כן, מהי כוונתה של המשנה? החטא ואשוב, כפול שניים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה משהו אחר. האומר, החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ואם הוא עשה תשובה, תשובתו מתקבלת. אין מספיקים בידו. אבל אם הוא עשה, עשה. כן. אתה שואל אותי שאלה אישית מאוד. אתה שואל אותי כמה אנשים אני מכיר שעשו עבירות ושמחים על עבירותיהם. כלומר, עשו עבירות, חזרו בתשובה שלמה ושמחים. כמה אני מכיר. אני, כיוון שאינני נוהג לחקור את האנשים על יחסם אל עבירותיהם, אין לי תשובה ברורה. יכול להיות שיש הרבה מהאנשים שאני מכיר שהם כאלה, יכול להיות שיש מעט. כיוון שאני לא רגיל להיכנס לקישקע של האנשים, אז אני לא שאלתי אותם.
כן, אבל אנחנו לומדים, מבחינת הסבירות,
לא, אני, סבירות, אני לא יודע, צריך לשאול, צריך לעשות סקר. צריך לשאול כל... רגע, אתה אומר שרוב בני האדם לא הגיע, לא הגיעו למה שהרב קוק אומר, העמקה רבה בתשובה, נכון? עכשיו, מאחר ואני לא שאלתי את האנשים אם הם הגיעו לזה או לא, אני לא יכול לענות על שאלתך. כן, דבר.
הרמב"ם מדבר ש... שכאילו צריך לראות את עצמו כאילו זה בן אדם חדש.
נכון, זה בפרק ב'.
והרב קוק אמר שדווקא צריך להסתכל אחורה והוא שמח.
כן.
אז אם הוא בן אדם חדש, הוא לא יכול להסתכל אחורה, כי אחורה שלו נמחק.
אני חוזר על שאלתך. הרמב"ם אמר שצריך לראות את עצמו כאילו הוא אדם חדש. לפי הרב קוק משמע שצריך להסתכל אחורה.
אם הוא מסתכל אחורה אז הוא שמח.
כן, עד כאן שאלתך. תשובה. הרמב"ם מדבר במהלך התשובה, והרב קוק מדבר אחרי התשובה. הרב קוק מדבר על אדם שחזר בתשובה לפני 80 שנה. עכשיו הוא מסתכל אחורה. הוא כבר מנותק מן הרע בעומק נפשו, בעומק הכרתו. עכשיו הוא מסתכל על כל מה שהיה, הוא שמח. הרמב״ם מדבר פה על האדם שעושה תשובה. הוא בתהליך. הוא צריך לבכות ולהצטער הרבה. ואפילו להחליף את שמו. בסדר?
הוא לא שכח את זה אז לגמרי.
מה?
הוא לא שכח את זה לגמרי, כי הוא יודע שאחרי זה, הוא כן
נזכר. מי? לפי הרמב״ם?
לפי הרב קוק.
לפי הרב קוק. כן, ודאי, ודאי. אחר כך הוא מחיה את מה שהוא מחק. כן. האדם עושה כל הזמן תשובה, אבל לא על חטאים דווקא. הלאה. כן.
לגבי שמחת על החטאים, זה בגלל שאותו אדם מבין שעכשיו הוא לא עושה את החטאים, לזה הוא שמח?
לא. הלאה. המשך ההלכה. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, אז איך הוא מבין? ביום, על ידי היום. כן? הבית בעברית, יש לה כמה שימושים. אחד השימושים של הבית היא על ידי. מכוחו של היום. כן? כי ביום, על ידי היום הזה, יכפר עליכם. בואו, כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זאת אומרת? עצמו של יום הכיפורים. פשט הדברים, יום הכיפורים עצמו. כלומר, עצם זה שהיא... אלו, עצם זה שהגיע יום הכיפורים. הגיע יום הכיפורים, זה עצמו מכפר. כן, כמובן, לשווים. זה מחלוקת בגמרא בין רבי לבין חכמים, אבל הביטוי שמודפס לפנינו בגמרא זה עיצומו של יום הכיפורים מכפר. רואים פה הגרסה של הרמב״ם זה עצמו של יום הכיפורים, אבל יש אומרים עיצומו של יום הכיפורים מכפר. אז מה זה עיצומו? יש אומרים, הכוונה, יש שיש בתוך יום הכיפורים איזו חוויה פנימית שמופיעה בזמן מסוים במהלך היום, הוא העוצמה של היום. אבל הרב צבי יהודה קוק היה מסביר כך, חזרתנו אל עצמיותנו זה המכפר. כלומר, אני צריך לחזור אל עצמי. אני התרחקתי מעצמי, עכשיו אני צריך לחזור למה שאני באמת. זה עצמיותי, העיצומו. הרי איך כתוב בתורה? בעצם היום הזה. כן? מה זה העצם? עצם זה החלק הקשה בתוך הגוף. זה החלק עצמו. אז חזרתנו אל עצמיותנו, זה המכפר. לפי זה אפשר להבין מה שעושה הכהן הגדול ביום הכיפורים. שהוא נכנס לפני ולפנים, אל החלק היותר פנימי של בית המקדש, הוא חוזר אל מקורות החיים. מכוח חזרתו אל מקורות החיים, הוא כביכול נולד מחדש, הוא וכל ישראל איתו. האם הרמב״ם היה אופטימי? האם יש הפרש בין האופטימיות של דבריו לאישיותו? הרמב״ם היה אופטימי כי הוא היה יהודי, מאמין. האם יש הפרש בין האופטימיות של דבריו לאישיותו? לא ראיתי. הרמב״ם דווקא היה אדם שחייו היו חיים קשים ביותר. אבל מה שהוא משדר לאורך כל הכתיבה שלו, זו איזושהי הרמוניה פנימית שמתעלה מעל כל קשיי החיים. אז כנראה שהוא היה אדם מאושר למרות כל הצרות הגדולות שהוא עבר. כנראה. כן? יש רק מקום אחד, רואים שהוא חטף קשה, קשה, כשהאח שלו מת. כשאחיו מת, אז הוא שנה שלמה היה בדיכאון. בדיכאון ממש, שכב על המיטה. אה? לא זז ממיטתו, שנה שלמה. הוא כותב את זה. מה? באגרותיו. כן. אבל חוץ מזה, היה בסדר. מה? מה הרווחנו בשנה הזאת? לך תדע, השנה הזאת הכינה את המשך מפעלו של הרמב״ם. מה קרה שם? הוא כבר היה אחרי כתיבת משנה תורה, הוא גמר את המשנה תורה, והוא עוד לא כתב את המורה נבוכים. אז באמצע משהו התחולל בתוכו. אז הרווחנו אולי את המורה נבוכים בזכות השנה. חוץ מזה הרווחנו מזה רופא גדול, כי אחרי שנה הוא היה צריך לעבוד. הרי אח שלו היה מפרנס אותו. אח מת, צריך לחיות משהו. אז הוא הלך, נהיה הרופא של סלאח א-דין, הסולטן. והוא כתב 10 ספרי רפואה. בכל זאת. כן, כן, יש לנו אותם. יצאו רובם בהוצאתו של דוקטור זיסמן מונטנר, זכר צדיק לברכה, נמצאים ב4 כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק. וספרים חשובים דווקא. חוץ מזה שהוא באמת עשה אז, פתח בית חולים, והוא היה נותן הרצאות ברפואה לפני כל רופאי מצרים, והוא אפילו עשה ניתוחי עיניים, דברים שלא יאומו. טוב, שלום, הרב אמר, אדם עושה תשובה לאו דווקא על חטאים. מה הכוונה? על מה עוד אפשר לעשות תשובה? תודה. טוב, זה הנושא של השיעורים הראשונים שהיה לנו בהלכות תשובה לרמב״ם. התשובה בעיקרה, אני מזכיר את זה ממש בקצרה, התשובה זה לא על חטא. התשובה זה הגישור על הפער בין הנברא לבורא, שקיים מעצם העובדה שאני נברא, שאני אדם ולא אלוה. וזה עצמו יוצר אצלי תנועת שיבה מתמדת. דווקא מי שחטא עשוי לא להבין את זה, כי החטא מטמטם את הלב. ועל ידי החטא, אדם עשוי לשכוח את מקור חייו. והחידוש שחידשה התורה הוא, שאפילו מי שחטא יכול לעשות תשובה. כי יש עדיין נקודת טהרה במעמקי הנפש שלא נפגמה. טוב, הלכה דלת. וואו, זאת בוכתה של הלכה. ההלכה הזאת, שהיא מורכבת, מכונה בספרות התורנית בשם 4 חילוקי כפרה. מקורה של ההלכה הזאת בברייתא שבסוף מסכת יומא. היא נקראת גם מסכת כיפורים. אז במסכת יומא יש שם דיונים בין התנאים על אופני הכפרה. מה צריך לעשות כדי לכפר על חטאים? זה מסתכם בסופו של דבר ל4 חלקים שאנחנו נלמד כעת בעזרתו יתברך אמן. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר. אז זה כללי. אבל יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. למה הוא אומר מתכפרים ולא אומר מתכפרות? אצלכם כתוב מתכפרות? אז זה גרסה שונה בדפוס. מה אני אעשה? אני פשוט קורא לפי הדפוס שלפניי. זה צילום של דפוס ורשה. אבל... איך אפשר לשכוח את החטא? כמו כל דבר. אם אתה מזדהה עם דבר מסוים, אתה שוכח את הדבר האחר. אז אם האדם מזדהה עם הטוב, הוא שוכח את הרע. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהן מתכפרות נגיד, או מתכפרים, תלוי לפי הדפוס. לשעתן. ויש עבירות שאין מתכפרים, אין מתכפרות, אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת, ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוחלים בו. ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. וגומר. כלומר, התשובה על מצוות עשה היא התשובה הקלה ביותר. למשל, אדם לא הניח תפילין. הנחת תפילין זו מצוות עשה או לא תעשה? עשה. לא הניח תפילין, ממש לא בסדר. עשה תשובה, מתכפר, זהו, נגמר. לא צריך לא יום הכיפורים, לא כלום. מה?
גם בקרת כמו שרשום פה?
אני לא יודע על מה אתה מדבר. בסדר? מדובר על עשה שאין בו קרת. אבל עשה שיש בו קרת זה סיפור אחר. אגב, איזה מצוות עשה אין בהן קרת? כמה מצוות כאלה יש שהם עשה ואין בהן קרת? 246. יש רק שתי מצוות עשה שיש בהן קרת. אז זה לא כך מסובך, נכון? מילה וקורבן פסח. שאם אדם לא עושה ברית מילה, או לא מקריב קורבן פסח, הוא חייב קרת. כל השאר, אין מצוות עשה אחרת שחייבים עליה קרת. עבר על מצוות, על מצוות לא תעשה, שאין בה קרת, ולא מיתת בית דין. ועשה תשובה. יש לכם דוגמה למצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בדין? למשל, לשון הרע. לא תלך רכיל בעמך, זה מצוות לא תעשה. אמר לשון הרע. חמור מאוד, לא? הרבה יותר חמור מאשר ביטול עשה. תשובה, מה? כן, מי שדובר לשון הרע, זה מצוות לא תעשה, שאין בה כרת. למרות שבקבלה, כלומר בדברי הנביאים, כן מוזכר כרת על זה, יחרט השם כל שפתי חלקות. אבל זה כרת מדברי נביאים, זה לא אותו כרת. אבל בוא נלך משהו שאין בו כרת כלל. למשל, אדם, אני יודע, נשא גויה. זה מצוות לא תעשה, לא תתחתן בה, אין בה כרת, נכון? אז מה יעשה כדי לתקן את זה? אז כתוב כאן, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. ובאלו נאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. כן. כן. דרך חתנות אסרה תורה, שנאמר לא תתחתן בה. לא אמרנו שקידושין תופסים, אבל אמרתי שיש דרך חתנות שמתנהג כנשוי, אז זה איסור דאורייתא שלא תתחתן בה. דרך חתנות. מתוך 365 מצוות לא תעשה, כמה יש בהן קרת? 36. יש גם כאלה שיש בהן מיתת בדין. יש קרת, יש מיתת בית דין. על קרת יש 36. מיתת בית דין כמה? לא יודע. כן.
מה זה אינו זז משם?
אינו זז משם, הכוונה שזה מתקבל. מה הכוונה? כן, בבקשה. למה הביטוי אינו זז משם? זה ביטוי ציורי. יכול להיות שיש לו משמעות יותר עמוקה, ואני לא זכיתי לדעת אותה.
ומה זה אומר תשובה תולה?
תשובה תולה, הכוונה שתולה מן היסורין. כלומר, הוא עשה תשובה, אז כל מה שראוי היה לבוא עליו, כבר לא יבוא. אבל אין כפרה עד שיגיע יום הכיפורים. תולה זה לא דומה לאל תנאי, זה נקרא תולה. עבר, עכשיו יש לנו סוג שלישי, על כריתות ומיתות בדין. למשל, מה חייב קראת? הוא אכל חמץ בפסח. חייב קראת. מיתת בדין, מה? חילל שבת. כלומר, יש קראת ומיתת בדין, עבירות חמורות, עבודה זרה וכו'. זה לא קשור לעשה ולא תעשה. ושניהם. כן, כריתות ומיתות בדין, בין שמדובר בעשה, בין שמדובר בלא תעשה. ועשה תשובה. תשובה ביום הכיפורים, תולין. וייסורין הבאין עליו, גומרים לו הכפרה. כלומר, לא מספיק שהוא עשה תשובה, והיה יום הכיפורים, הוא צריך גם לעבור ייסורין. איזה ייסורין? אז יש כמה סוגים של ייסורין. יש ייסורים נוראים, אפשר להיות על הדעת כל מה שרוצים, ואפשר גם ייסורים שאדם רצה להוציא מטבע מן הכיס ויצא לו מטבע אחר, שגם זה נקרא ייסורים. אז זה תלוי לפי מדרגתו של האדם ומעלתו של האדם. לפעמים ראויים עליו ייסורים נוראים, לפעמים הוא יוצא ידי חובתו בייסורים של רצה להוציא מטבע ויצא לו מטבע אחר. יש אומרים גם שהרי בסוף יום הכיפורים קשה לעמוד, תפילת הנעילה קשה, אנשים עייפים, כאבי ראש, רעב, משהו מסובך. אז אמרו האומרים שמן הראוי להתחזק באותה שעה ולעמוד כגיבור לכל אורך תפילת הנעילה, כי יש עבירות שאינן מתכפרות אלה על ידי ייסורין, וזה נחשב לייסורין המתווספים לגמור הכפרה. אז יש ערך לדבר הזה. זה יכול להיות מצב כזה, כן.
סליחה, לפני זה הרב אמר שתשובה תולה זה מן הייסורים. ופה כתוב תשובה ביום הכיפורים תולים, והוא גם מקבל ייסורים.
נכון.
אז במה התולים?
במה התשובה ביום הכיפורים תולים? מייסורים יותר גדולים. כן, אבל היה, יכול שהוא כן יקבל ייסורים גדולים, אבל תאר לך מה הוא היה מקבל. טוב, כיוון שטומאה הותרה בציבור, לכאורה אין כל מניעה היום להקריב קורבן פסח, ואין לנו דין אנוס במצווה הזאת. האם זה אומר שכולנו חייבי כרת? חלילה. לא. לא, אנחנו לא חייבי כרת. שהרי כתוב שאם אדם נמצא בדרך רחוקה, אז הוא פטור מן הכרת. ויש דעה בגמרא שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל זו דעת רבי יהודה, שמה זה דרך רחוקה? שהוא מחוץ לעזרה. זה נקרא רחוקה. יוצא לפי זה שרק מי שנמצא בעזרה בערב פסח אחרי הצהריים, ויכול להקריב קורבן ואיננו מקריב, אז הוא חייב כרת. כיוון שאנחנו בשעת הדחק פוסקים לפי דעה שנדחתה. כלל גדול בהלכה, שפוסקים לפי דעה דחויה בשעת הדחק. ואין לך שעת דחק יותר גדולה מזו, שכל ישראל חלילה עשויים להיות חי וקרת, אם נלך לפי השאלה שלך. שאלה הבאה, אם נשא גויה, הוא ממשיך לחיות איתה. זו עבירה מתמשכת. אז איך מתכפר לו על ידי יום הכיפורים? קראנו, שאם אדם עבר על מצוות לא תעשה, שאין בקרת, כגון שנשא גויה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. מסקנה, מה צריך לעשות קודם כל?
תשובה.
תשובה. אם הוא ממשיך לחיות עם הגויה הזאת, אז הוא לא עשה תשובה. אז ודאי שיום הכיפורים לא יחפר. למה הרמב״ם בהלכה ד' לא מזכיר את שבועת שקט כמו בהלכה ב'? לאיזה חילוק כפרה היא שייכת? כן, הרי לכאורה בהלכה ב' נמנו ששבועת שווא או שבועת שקר הן מן החמורות. אז האם פה בחילוקי הכפרה שבועת שווא ושקר זה שייך לסוג השני או לסוג השלישי? כלומר, האם צריך גם איסורין או לא צריך איסורין? לומר לך את האמת, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת וגם לא מצאתי לה תשובה. האמת היא, לא חיפשתי הרבה, אינני יודע. אם נצטרך לעזור למישהו שעבר על שבועת שווא ושקר, נדון בזה. אני לא יודע. אבל בפשטות נראה שגם אדם שעבר על שבועת שווא ושקר, זה ייחשב כקריטות ומיטות בדין, כיוון שזה חמור. זה שאדם לא אוכל זה ייסורין. כן, אבל זה לא, אבל זה המינימום, זה כדי שלא יתחייב כרת. חוץ מזה, אם אדם אכל טוב לפני יום הכיפורים, זה לא ייסורין לצום בכלל, להפך, כבד לו, הוא לא יכול לאכול. כן, ברור, ברור, ברור. לא אמרנו שאין ייסורין כלל ביום הכיפורים, אבל זה הכיף הגדול, כולם באים וזה, יש זמן. הרי ביום הכיפורים אתה לא עסוק בשום דבר, לא אכילה, לא שתייה וזה, אז אתה פנוי. כן, זה יום החופש הגדול, יום הכיפורים. כן. סיגופין זה סוג של ייסורין. כן, זאת אומרת שאם אדם חייב בייסורין, כלומר הוא עבר על העבירות החמורות, אז טוב יעשה אם יקבל על עצמו ייסורין. מה זה יקבל על עצמו ייסורין? לפעמים אדם עושה תעניות נוספות כדי לחפר על עוונותיו. סתם ככה אנחנו לא בעד סיגופין, כי אנחנו לא שונאים את הגוף. והקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. אבל אם האדם עשה עבירה, הוא צריך עליה כפרה, אז כן, יעשה תענית. זה הרמב״ם כותב לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר היה גר. לפני שהוא התגייר, קראו לו עבדאללה. הוא היה מוסלמי. התגייר, והתווכח עם הרב שלו. אחד הוויכוחים היה שהוא טען, רבי עובדיה, שהאסלאם איננו עבודה זרה. רבו כעס עליו מאוד, אמר לו, ענק סיל כיוולתו. אז רבי עובדיה, במצוקתו, שלח מכתב לרמב״ם. שאל אותו, מי צודק, אני או הרב שלי? אמר לו הרמב״ם, א', אתה צודק, באמת האסלאם איננו עבודה זרה. ואז יש תיאור מאוד ארוך של הרמב״ם, של מנהגי האסלאם ומקורותיהם. אחר כך הוא אומר לו, וחוץ מזה, זה שרבך קרא לך כסיל, הוא ממש לא בסדר. כי זה שהוא קרא לך כסיל, גם אם היית הטועה והוא הצודק, היה אסור לו לדבר איתך ככה. קל וחומר שאתה הצודק והוא הטועה, וקל וחומר שאתה גר. והתורה ציפתה על אהבת הגר ומה וכו' וכו'. אז תגיד לרב שלך, בשמי, שהוא צריך לבקש ממך סליחה, ולצום ולהתפלל. כך אומר, שיצום ויתפלל, אולי ירחם השם. אז זאת אומרת, הרמב״ם, שבדרך כלל מדבר נגד הסיגופים, כשמדובר על עבירה ספציפית, הוא כן בעד הסיגוף. כן. כן?
מאיפה בא המנהג של חסידי ברסלב להתגלגל ערומים בשלג?
מאיפה בא המנהג של חסידי ברסלב להתגלגל ערומים בשלג? אתה שואל. זה לא מנהג של חסידי ברסלב. זה כתוב בארי, גלגולי השלג, אם שמעת על זה. אגב, זה עוד היה לפני הארי. כן, גלגולי שלג, יש סוג מסוים של כפרה, שנעשית על ידי גלגולי השלג. ויש על זה בספר נהר שלום בסופו של הרשש, יש פירוט של הכוונות השייכות לזה. בסדר? לא לעשות את זה ביוזמה אישית. לא לנסות. כן? מה זה אין שלג? אפשר להשיג, זה לא הבעיה. רגע, רגע, רגע. שלום הרב, בזמן האחרון, אתה מתכוון בזמן האחרון, אני פוגש הרבה אנשים עם כוונות טובות. החושבים שתפקידה של מדינה, של המדינה, לדאוג לתשובתו של אדם, או לכך שלא יעשה חטאים. האם אפשר להתייחס לנושא זה? בשיעור, בברכה, רומן. אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, ולכן קשה לי להתייחס. טוב, עד כאן החילוק השלישי. מה עם החילוק? גם ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה, שיבוא עליו ייסורין, ואלה נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובתגעים עוונם. מה עם הסוג הרביעי? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.